שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת האזינו תש"פ. האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי. אתמול היה לנו את יום הכיפורים. ברוך השם ותודה להשם על היום הנפלא הזה שבו הוא סולח ומוחה לנו את עוונותינו. כבר דיברנו פעם מעניין הגמרא במסכת שבת דף פיתת, שהגמרא אומרת לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו בניך חטאו לי, ואברהם אבינו אומר ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אלך ליעקב, הוא היה לו הרבה צער גידול בנים, בטח הוא יגיד עליהם לימוד זכות. הוא בא ליעקב ואומר לו, בניך חטאו לי. אומר לו יעקב, ימחו על קדושת שמך. הולך הקדוש ברוך הוא ליצחק ואומר לו, בניך חטאו לי. אומר יצחק, קודם כל זה לא הבנים שלי, זה הבנים שלך. וחוץ מזה, כמה זמן בן אדם חי? 70 שנה, מתוך זה 20 שנה אתה הרי לא מעניש, נשאר 50. מתוך זה חצי זה לילה, נשאר 25. מתוך זה צריך להוריד עוד חצי, כי אדם צריך לאכול ולהתפלל ובית הכיסא. אז נשאר 12.5, אז תסלח להם על זה, ואם לא, אז חצי עליי, חצי עליך. ואם לא, אז הכל עליי. כבר הקרבתי נפשי לפניך בהר המוריה. הזכרנו בעבר את המהרש"ו ששואל, איך ייתכן שאברהם ויעקב לא ילמדו זכות על עם ישראל? מה זאת אומרת אם אכול קדושת שמך? זה הרי אנחנו הנכדים שלהם. איך יכול להיות שהם יגידו דבר כזה? ואמר שום את הרץ, שלא הכוונה אם אכו בני ישראל על קדושת שמך, אלא הכוונה היא אם אכו האבונות על קדושת שמך. אם אכו האבונות על קדושת שמך. איי, אז למה הקדוש ברוך הוא לא קיבל את זה? כיוון שזה דבר שסובל שני פירושים, או עם ישראל ימחו או האבונות. אז הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לימוד זכות ברור ולא דבר שאפשר לפרש כך וכך. אבל בכל אופן, מה הם התכוונו? ימחו האבונות על קדושת שמך, כמו שכתוב, והצילנו וכפר על חטאותינו למען שמך. בליל יום הכיפורים שמתי לב שאכן זה בדיוק הבקשה. אנחנו אומרים את האשרי יושבי ביתך בסליחות, ומיד אחר כך את הפסוקים, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, ויש שם חבילה שלמה של פסוקים. בסוף, בסוף, בסוף כל הפסוקים האלה אומרים, אתנו על שמך השם, עשה למען שמך. אתנו זה נקרא בנו. בנו על שמך השם, עשה למען שמך. בעבור כבוד שמך, כי אל רחום וחנון שמך. למען שמך השם, וסלחת לאבוננו, כי רב הוא. אז הרי בדיוק דברי המהרש"ו, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. אותו הדבר בהמשך אומרים, אל רחום שמך, אל חנון שמך, בנו נקרא שמך, עשה למען שמך. וממשיכים, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך. אז שוב, אנחנו חוזרים על זה שמבקשים למען שמך השם. ואז פתאום שמתי לב שאנחנו עוד מוסיפים ואומרים, לכל הפחות אצל האשכנזים, אני לא יודע איך זה אצל עדות המזרח, אבל אצל האשכנזים יש שמך מעולם עובר על פשע. כלומר, אנחנו באים ואומרים, ריבונו של עולם, מה השם שלך? השם שלך הוא עובר על פשע, כמו שאמר הנביא מיכה, עובר על פשע לשארית נחלתו. אז אם שמך מעולם עובר על פשע, אז ממילא תסלח לנו על האבונות שלנו, כי זה השם שלך, אז למען שמך השם, וסלחת לאבוננו, כי רב הוא. זה הבקשה. בפרשתנו, פרשת האזינו, הקדוש ברוך הוא מדבר דברי תוכחות, ואומר, אתם דור תהפוכות, ואתם בנים לא אמון בם, וכל הדיבורים האלה. ואז בסוף הוא אומר, אחרי כל הפורענות, לולי כעס אויב אגור, פן יאמרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הגויים היו מבינים שזה אני עושה, מילא. אבל לא, הגויים חושבים שזה הם עושים. אז בגלל זה אני אחזיר לעם ישראל את הכבוד, בשביל מה? בשביל הכבוד של שמי. פן יאמרו הגויים ידינו רמה ולא השם פעל כל זאת. אז שוב ושוב רואים שהדבר הזה הקדוש ברוך הוא עושה למען שמו, ובעד זה הוא סולח על אבונותינו, ובעד זה הוא מחפר עלינו ומוכן לעשות הכל בשבילנו. עכשיו הרב פינקוס זכר צדיק לברכה השבוע בספר שלו על על הפסוק הזה, פן יאמרו ידינו רמה ולא השם פעל כל זאת, הוא מביא כאן עוד דבר נפלא. יש בגמרא במסכת בכורות בדף ח עמוד ב, יש שם ויכוח שלם בין סבי דבי אתונה, הזקנים של אתונה, לבין רבי יהושע בן חנניה. אז אחת מהשאלות שהם שואלים אותו, מלכה קיסריה במאי מלחילי. שואלים חכמי אתונה את רבי יהושע בן חנניה, כשמלח מסריח, הרי מה עושים? שמים מלח על הבשר כדי שהבשר לא יסריח. אבל מה עושים אם המלח בעצמו מסריח? אז במה מולחים את המלח? מה הוא ענה להם? בסילטה דקודניטה. את המלח מולחים, אם המלח מסריח, אז מולחים אותו בשיליה של פרידה. אמרו לו אלה החכמי אתונה, האם לפרידה יש שיליה? הרי פרידה לא מולידה, אין לה שיליה. אז על זה הוא ענה להם, נו, ומלח, מלח יכול להסריח? אז זה, ככה נגמר הוויכוח על זה. השאלה היא, מה הם שאלו, מה הוא ענה? מביא הרב פינקוס מרב חיים מוולוז'ין, מהדרשות של רב חיים מוולוז'ין, שהוא אמר כך. הם שאלו אותו, למה הקדוש ברוך הוא לוקח אתכם לבין האומות? למה הוא עושה לכם איסורים כבר 2000 שנה בגלות בין האומות? התשובה היא, כדי שתתקנו את דרכיכם. הוא לוקח אתכם לגלות כדי שיהיה לכם צרות, והצרות שומרות עליכם שלא תשכחו את הכתובת. אבל מה אתם עושים אם הגלות היא לבד מקלקלת אתכם? הרי אתה רואה שבגלות קורה שעם ישראל מתקלקל מהגלות. אז כשהמלח מסריח, אם המלח שלכם זה גלות, אז כשהמלח מסריח, מה עושים? על זה הוא ענה להם, מה הבעיה? מתקנים את זה עם שיליה של פרידה. אז הם אומרים לו, אבל זה הרי לא יכול להיות, לפרידה אין שיליה. אז זה הוא ענה להם, גם מלח לא מסריח. ומה הכוונה? הוא ענה להם, אתם יודעים, גם כשאנחנו בגלות, וגם אם חס וחלילה אנחנו מתקלקלים בגלות, אבל אנחנו אף פעם לא יותר גרועים מכם. באופן יחסי אליכם, אנחנו תמיד יותר טובים. זה היה הטענה, הם טענו, אבל כשהגלות מקלקלת אתכם, מה אתם עושים? אז הוא ענה, מה פתאום? גם כשאנחנו מתקלקלים בגלות, אף פעם אנחנו לא יותר גרועים מכם. אתם הרי קודניתה, אתם הרי פרידה, לכם אין בכלל שליה. יחסית אליכם, אנחנו הרבה יותר טובים תמיד. זה מה שהוא ענה, ובעצם, אז זה אומר הרב פינקוס לגבי הפן יאמרו ידינו רמה ולא השם פעל כל זאת. לולי כעס אויב הגור. הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו יחסית לגויים, ולכן תמיד אנחנו יותר טובים. כך מספרים שרב לוי יצחק מברדיצ'ב פעם אחת, בבוקר נכנס לבית המדרש והתחיל לברך ברכות השחר. אז הוא אמר, ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, הנותן לסכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם שלא עשני עבד. ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם שלא עשני אישה. אז אמרו לו, רגע, הרב דילג על שלא עשני גוי. אמר להם, לא, זה אני כבר בירכתי. מה פתאום? אז הוא אמר, אני קמתי מהמיטה וחשבתי לעצמי, איזה פרצוף יש לי? איך אני נראה? ככה אני הולך להתפלל? מי אני בכלל? איך אני אגיע? כל כך ייסר את עצמו במחשבות על מי הוא בכלל, עד שהוא אומר, מצאתי לעצמי פתרון אחד. לכל הפחות אני יותר טוב מהגוי. וממילא קפצתי ובירחתי שלא עשה אני גוי. טוב. עכשיו בהמשך אומר הפסוק, אני עמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה. על זה אומרת הגמרא במסכת פסחים בדף סמכת עמוד א', בתחילה מה שאני ממית אני מחיה, ואחר כך מה שאני מחצתי אני ארפה. מסביר רש"י שבתחיית המתים יקומו המתים יקומו מהקבר כמו שהם היו כשהם מתו. זאת אומרת, אדם שהיה חולה יקום חולה ואחר כך יתרפא. קודם אני אמית ואחיה, ואחר כך מחצתי ואני ארפה. קודם אבל יקומו מהקבר כמו שהיו חולים. בשביל מה זה? אז אומר רב חיים קניבסקי בשם המדרש בראשית רבה פרשת צדיק ה', שאם יקומו בריאים אז יהיו אנשים שלא יזהו, יגידו זה מישהו אחר מת ועכשיו מישהו אחר קם. אז לא, יקומו כמו שמתו וכדי שיזהו אותם. ואפילו משה רבינו, אומר המדרש, יקום מהקבר כשהוא עדיין מגמגם, כבד פה וכבד לשון, כדי שלא יגידו שזה מישהו אחר, ורק אחר כך יהיה את הרפואה. הסביר פעם, הבן של הבריסקרוב, הסביר לפי זה את אותה הפטרה המפורסמת שהבן של השונמית היה חולה ומת, ואז כתוב שבא אלישע הנביא וגהר מעליו, וחימם את בשרו עד שקם. ואז כתוב שהשונמית נכנסה, שהיא לקחה אותו על הידיים. למה היא לקחה אותו על הידיים? אז הסביר הבן של הבריסקרוב, זהו זה. הרכבן שהוא קם הרי כמו שהוא מת, ואיך הוא מת? הוא היה חולה. אז לכן קודם כל היא לקחה אותו על הידיים, ואחר כך מחצתי ואני ארפה, אז הוא גם נהיה בריא. עוד משהו בקשר לפרשה, עוד משהו בקשר לפרשה, כתוב, יפרוס כנפיו ייקחהו, יישאהו על עברתו. הקדוש ברוך הוא לוקח בן אדם, לוקח את עם ישראל כמו על כנפי נשרים. סיפור מעניין, סיפר לי פעם הרב אליעזר הגר מאשדוד, שהיה באשדוד לפני 40 שנה, כשהיישוב הזה עוד לא היה עם הרבה יהודים חרדים, אז לא היה אוטובוס ישיר משם לבני ברק. אז היה יהודי אחד שעבד בתור משגיח כשרות בבני ברק, הוא כל בוקר היה עולה על אוטובוס שבעצם היה יוצא מאשקלון, והיה נוסע לאשדוד, עובר תחנה מרכזית, ומשם נוסע לחיפה. בדרך לחיפה היה עוצר בבר אילן, אז שם היהודי הזה היה יורד. וכל בוקר אותו הסיפור, זה 6 בבוקר. עכשיו מי שמכיר את האוטובוסים של המוקדם בבוקר, זה כמו משפחה. כולם מכירים את כולם, אם אחד לא בא יום אחד, אז שואלים אותו מה שלומך, הכל בסדר. אותו נהג, אותם נוסעים, כל בוקר. בקיצור, מספר היהודי הזה, בוקר אחד, הם כבר יוצאים מאשדוד, ופתאום חייל שישן התעורר, הוא אומר, אוי, 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 הייתי צריך לרדת בתחנה מרכזית באשדוד, אני צריך להגיע לירושלים. אומר לו הנהג, מה אני אעשה לך? מה אני יכול לעשות לך? הרי אני חייב לקחת את הנוסעים לחיפה, אני לא יכול לחזור עכשיו לתחנה המרכזית. אז אחד הנוסעים אומר לנהג, רק שנייה, הרי לך אין תחנה בבת גלים, שזה שם ביציאה מאשדוד, בניר גלים, סליחה, ניר גלים. אין לך תחנה שם, אבל האוטובוס של ירושלים יש, אז תעצור בניר גלים, תן לבחור לרדת, והאוטובוס שיוצא לירושלים יעבור ויאסוף אותו. מצוין. הנהג עצר בניר גלים, הבחורצ'יק הזה ירד, עומדת שם אישה מרוקאית כזאת מבוגרת עם הרבה סלים וזה, אומרת לו, אולי אתה נוסע לחיפה? אמר לה, כן, גברת טלי. היא עולה ומתיישבת, שואל אותה אחד הנוסעים, גברת, למה עמדת פה? אז היא אמרה לו, כי אני צריכה לנסוע לחיפה. אמר לה, אבל פה אין אוטובוס לחיפה. אז היא אומרת לו, בסדר, אבל אני הייתי פה. אומר לה, רק שנייה, ומה עשית פה? אמרה לו, מה זה מה עשיתי פה? אני התפללתי להשם, אמרתי לו שיביא לי אוטובוס לחיפה. אז הוא שואל את הנהג, תגיד לי, כמה שנים אתה עושה את הקו הזה? אמר לו הנהג, 20 שנה. שואל אותו, וכמה פעמים בכל ה-20 שנה האלה יצא לך לעצור בניר גלים? אמר לו, היום זה הפעם הראשונה. למדנו מה זה נקרא תפילה של אישה, תפילה תמימה של אישה יהודייה שמאמינה בהשם. היא הייתה פה והיא צריכה אוטובוס לחיפה, אז היא התפללה להשם שיביא לה אוטובוס לחיפה. כמו על כנפי נשרים הקדוש ברוך הוא הביא לה אוטובוס לחיפה, הרדים את החייל, נתן את העצה לעצור, והנה היא נסעה לחיפה. עכשיו נדבר קצת על ענייני חג הסוכות. בסוכות אנחנו עושים בתתוו בתשרי. הסיבה שעושים סוכות זה מפני שכי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים, ועל זה שואל הטור כבר, אז למה עושים את זה בתשרי? היו צריכים לעשות את זה בניסן, ביציאת מצרים. יציאת מצרים זה בניסן. עונה הטור, מפני שאם היינו עושים סוכות בחודש ניסן, שאז מתחיל הקיץ, אז היה נראה כאילו עושים סוכות לכבוד שעוד מעט חם וצריכים לשבת בצל, ככה להתעברר. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, בתחילת החורף נעשה אז את הסוכות, ואז כולם רואים שזה לכבוד המצווה ולא לכבוד נוחיות של בן אדם. טוב, הגאון מבילנה, הגאון מבילנה יש לו על זה תירוץ אחר, והוא אומר שהרי ביציאת מצרים היה לנו ענני כבוד, והענני כבוד האלה, כשעשו את העגל, ענני הכבוד עזבו. מתי ענני הכבוד חזרו? כשמשה רבינו ירד מההר ביום הכיפורים, והשם אמר, סלחתי כדבריך. אז ביום הכיפורים ירד משה רבינו, ואז הוא ציווה לעשות את המשכן, ואז זה כבר היה י' א', בי' ב' וי' ג' הביאו, והם הביאו אליו את התרומה בבוקר בבוקר, זה י' ב' וי' ג', וממילא ביהודה בתתווה התחילו ענני כבוד לחזור, כי אז התחילו ביהודה לתו הביא לאומנים, לבצלל ואוליאב את התרומות, ובתתווה התחילו לבנות את המשכן, ואז חזרו ענני הכבוד, וזכר לענני הכבוד אנחנו עושים את הסוכות, לכן עושים את זה בתתווה בתשרי. זה מפורסם בשם הגאון מבילנה. רב שלוימה קלוגר אומר תירוץ חדש. אומר רב שלוימה קלוגר, בגמרא מסופר על יהודי אחד שלקח גויה, ורבה גזר עליו מלכות. עכשיו, מה קרה? הוא נתנו לו מלכות והוא נפטר. כנראה נתנו לא לפי, הרופא לא בדק אותו כמו שצריך, וחשב שאפשר לתת לו יותר, והוא נפטר מזה. שמעו את זה בבית המלך במלכות פרס, שבור מלכה, זה היה מלך פרס, והוא החליט להתנקם ברבה. אז אמא של שבור מלכה קראו לה איפרה הורמיז, היא הייתה אמא שלו. אז היא שלחה לרבה, קודם היא פנתה לבן שלה, והיא אמרה, אל תתעסק עם היהודים, כיוון שיש להם אלוקים שעוזר להם, ואם הם מבקשים ממנו, אז הוא יכול לעשות דברים, ולא כדאי לך. אמר לה, מה למשל הם מבקשים ממנו? אז היא אמרה לו, כשיש חוסר בגשם, הם מבקשים, ויורד גשם. אמר לה, זה נקרא חוכמה גדולה. הרי כשהם מבקשים גשם זה תמיד חורף, ובחורף יורד גשם, מה החוכמה? אז היא אמרה לו, גם בקיץ הם יכולים לבקש גשם. וכך יצא שהיא הודיעה לרובה שכדאי לו לבקש שירד גשם בקיץ, ורובה ביקש, ואכן ירד גשם בקיץ. אז סופר בגמרא, בא אבא של רבה, בא אליו בחלום, ואמר לו, שני דוכתך, אל תישן במיטה שלך. אתה יודע למה? אתה התרחת את הקדוש ברוך הוא להוריד גשם בקיץ, ועכשיו כועסים עליך, והשעידים רוצים להרוג אותך, אז תשנה את מיטתך. באמת בלילה רבה ישן במיטה אחרת, ובבוקר כשהוא הגיע למיטה שלו, הוא ראה שהיא נעוצה סכינים. עד כאן הגמרא. אומר רב שלוימה קלוגר, הרי מי יודע מה שהקדוש ברוך הוא גזר עלינו בראש השנה. ואז באו עשרת ימי תשובה, והתפללנו וביקשנו והתחננו, ובא יום כיפור וצמנו, ושוב ביקשנו והתחננו וחזרנו בתשובה, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא שינה את הגזרות לטובה, וגזר על כולנו גזרות טובות. אבל כיוון שהתרחנו את הקדוש ברוך הוא, אז צריכים עכשיו לשנות את המיטה, שלא נישון באותו מקום, שמא חס וחלילה יתנכלו לנו האלה. לכן הקדוש ברוך הוא, עכשיו תצאו מהבית ותלכו לישון במקום אחר, כדי שלא יעשו לכם שום דבר רע. כך אומר רב שלוימה קלוגר, דבר נפלא מאוד. עצם הדבר הזה, רבותיי, שאנחנו צריכים צא מדירת קבע ולך לדירת ארעי, הדבר הזה הוא מתנה גדולה מהקדוש ברוך הוא, שהרי בסוכות, כשאנחנו יושבים בסוכה, אפילו שלא עושים, גם אם לא עושים כלום, גם אם לא עושים כלום, יש לזה כל רגע ורגע זה מצווה. כל רגע ורגע שיושבים בסוכה. כמו בבית הכנסת. אפילו סוכה שבחוץ לארץ יש לה קדושה של ארץ ישראל. לומדים את זה שהרי כתוב בגמרא שהגבולות של ארץ ישראל, אז רקם במזרח, במערב זה הים, בצפון זה אקו, ובדרום זה אשקלון. ראשי תיבות של כל המקומות האלה זה ארעי. צא מדירת קבע ולך לדירת ארעי. עין זה אקו, ריש זה רקם, א' אשקלון, י' ים. אז אפילו בחוץ לארץ סוכה יש לדין של ארץ ישראל. כל רגע שיושבים בסוכה זה מצווה. אפילו אם לא עושים כלום. אצל אמא שלי עליה שלום במטבח היה כזה שלט, אם אין לך מה לעשות, אל תעשה את זה כאן. ובסוכה צריך לשים שלט הפוך. אם אין לך מה לעשות, תעשה את זה כאן. כיוון שכל רגע שאתה יושב בסוכה זה מצווה. אז כמה מצוות יכול יהודי לעשות בסוכות אחד? כשהוא ישן, המוח לא עובד אפילו. מצווה כל רגע. יושב, אוכל, הכל בסוכה, וזה כל רגע ורגע זה מצוות. מה העניין פה? מסביר הגאון מווילנה, שהרי המשנה אומרת שאם חס וחלילה יורד גשם בסוכות, אז משל למה הדבר דומה? למלך שאמר לעבדו שימזוג לו את הכוס, ושפך לו את הכיתון בפניו. מה הכוונה כאן? אומר הגאון, למזוג את הכוס זה לא השימוש כמו שאנחנו משתמשים היום. אנחנו היום משתמשים, תקח את הבקבוק קולה, תמזוג לי לכוס. אבל לא, בזמן חז"ל למזוג, הכוונה הייתה שהיין היה חריף מאוד, והיה אסור לשתות יין בצורה כזאת, כי זה סכנה. חייבים למזוג אותו, למזג אותו עם מים, כדי שהוא יהיה יותר רך, יותר סביל. אז עכשיו, בא העבד למזוג את הכוס לרבו, ומה הכוונה למזוג? הקדוש ברוך הוא אמר, תראו, היה יום כיפור, גזרתי עליכם גזרות, ואפשר עוד לעשות מקצה שיפורים. איך? תעשו עכשיו הרבה הרבה מצוות. שבו בסוכה. תעשו הרבה הרבה מצוות, ואני אמזג לכם את הדינים, אני אחליש אותם. וזה הדבר הנפלא של סוכות. אני אמזג לכם את הדינים, כנסו לסוכה, שבו, אל תעשו כלום, אני רושם שאתם עושים. אז אם חזרה אלה יורד גשם, אז זה כאילו שהוא שופך את הכיתון בפניו, אומר לו, לא רוצה שתמזגו את הכוס, לא רוצה שתקלו על עצמכם. אבל אם ברוך השם יש לנו אפשרות לשבת בסוכה, הרי זה דבר נפלא, והדבר הזה הוא חסד גדול מהקדוש ברוך הוא, שנותן לנו למזג את הדינים, ובצורה כזאת, לגזור עלינו גזרות יותר ויותר טובות, ועל ידי זה, זה מה שאומרים שבסוכות חוזרים בתשובה מאהבה, כי רואים את האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, רואים את האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא. עוד דבר, הקדוש ברוך הוא, הרי, מה הוא אומר לנו בסוכות? תבואו אליי, תתחבאו אצלי. ממי? ממני. תתחבאו אצלי, ממני. יש בגמרא סיפור על רבי הקדוש, שהיה עגל אחד שברח מהשוחט, ובא והתחבא תחת המעיל של רבי. ורבי אמר לו, לך כי לכך נוצרת, ואחרי זה היה לו 13 שנה כאבי שיניים. אז מה הנקודה כאן? הרי באמת הוא לכך נוצר העגל. אבל התשובה היא, רצו להראות מן השמיים לרבי, אם מישהו תולה בך עיניים, רק אתה יכול לעזור לו, אתה חייב לעזור לו, אתה לא יכול להגיד לו לך. זה העניין של סוכות. אומר הקדוש ברוך הוא, כנסו אליי לסוכה, תתחבאו אצלי, תבטחו בי, ואני חייב לעזור לכם. חייב לעזור לכם. זה נאמר, כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני, בסתר רואה לא, בצור ירום ממני. זה הדבר הנפלא כל כך של חג הסוכות, שבא עלינו ומתקרב אלינו, ואנחנו בשמחה רבה מקבלים אותו, ומודים להשם על החג הנפלא הזה. עכשיו, יש לנו את העניין של ארבעת המינים שצריכים לקנות, ויש כאלה שמחכים לרגע האחרון, כי אז יורד המחירים, והוא אוהב להראות לכולם. היה פעם אחד אצל רב שלמה זלמן בבית הכנסת, ש... הסתובב עם מטרו ככה יפה, והראה לכולם, אתם רואים את זה, קניתי את זה ברגע האחרון, עלה לי גרושים וזה, אתם פריירים, שילמתם הרבה כסף, בשלי מזלמן לא אהב את זה, לא אהב את זה. הוא אמר, תגיד, גם בדברים שלך אתה מחכה לרגע האחרון שירד המחיר, כן? גם בדברים שאתה צריך הביתה, גם חליפה אתה קונה ככה, זה לא יפה, ככה לא מתנהגים עם מצוות. אז הרב שלמה זלמן לא אהב את הקונץ הזה, חכה לרגע האחרון שירד המחיר, וזה לא צורה. אבל יותר מזה, יש בנשחי ובעוד מקומות, שאת ארבעת המינים האלה צריך דווקא לשלם עליהם, לא לקבל בחינם, לא לקבל בחינם. בספר של רבן ציון פלמן, בספר שנקרא שלמי תודה, הוא מביא ויש מקפידים לשלם מממונם דווקא ולא לקחו בחינם, אף אם רוצים ליתן לו בחינם. ושמעתי מרב דוד פרנקל זכר צדיק לברכה, שפעם אחת הביא אחד את רוג למרן החזוניש וכן למרן הרב מבריסק, והיו האתרוגים בתכלית הכשרות וההידור. ומאוד שמחו בזה. וכששאלו אותו כמה צריך לשלם על כך, אמר שחלילה לא לקחת מהם המון, נותן להם את האתרוג במתנה. אז החזון איש בשומעו זאת הפתיר ואמר לו, אני מבין אותך ואת רצונך, אבל על מצווה אני רוצה לשלם. על מצווה אני רוצה לשלם. מצווה לא לוקחים בחינם. זה מצווה וצריך לשלם על זה, וזה לא, זה לא ככה, זה לא עובד. יש כאלה שמשיגים וזה, אצל ההוא, אצל הזה. לא, על מצווה צריכים לשלם בדווקא, בדווקא לשלם. והלוואי שהשם ייתן לנו לשלם רק על מצוות, ולא על רופאים ולא על כאלה דברים. יש לנו מצווה וצריך לשלם עליה. ואותו הדבר הבריסקירוב, גם כן, הבריסקירוב רק היה לו עוד סיבות, הוא פחד, שמה הוא לא נותן לו את זה בלב שלם, וזה לא יהיה שלו, והרי התורה אמרה שלכם, אבל על כל פנים, לא לקחת בחינם, ובבן איש חי מדבר על זה בעריכות גדולה, לא לקחת בחינם, רק לשלם, והדבר הזה הוא לטובתנו ולהצלחתנו, ואני אומר עוד פעם, והלוואי שנזכה לשלם על מצוות, ולא חס וחלילה על רופאים. עכשיו, התורה אומרת, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות מרים וענף עץ אבות וערבי נחל. אז מזה למדו חז"ל בגמרא, מה זה פרי עץ הדר, שהוא דר באילנו משנה לשנה. האתרוג לא נופל, והוא דר באילן משנה לשנה, בעצם הוא עוד זוכר את האתרוגים של השנה שעברה. ועל זה אומר הרב דינר זצ"ל, הרב של לונדון, הוא אומר, מכאן אפשר ללמוד מוסר גדול על האתרוג, שהוא הרי המעלה שלו גדולה, ומה המעלה שלו? שהוא דר באילנו משנה לשנה, והוא עוד פוגש את האתרוגים מהדור הקודם, את האתרוגים מהשנה הקודמת, ועל ידי זה רואים את חשיבות הקשר בין הדורות, וזה גם הסיבה שתולים את השמות של האושפיזין בסוכה, בגלל ש... יהיה לנו את הקשר עם האבות הקדושים, זה מאוד מאוד חשוב. ועל הדרך אני רוצה להזכיר שהמשך חוכמה אומר דבר נפלא. כשעושים מעשר בהמה, אז מכניסים את כל הכבשים לדיר, ונותנים להם לצאת אחד-אחד, ואת העשירים מסמנים. האם מותר להכניס לדיר גם בעלי מומים? ודאי, התורה אומרת בפירוש, לא יבקר בין טוב לרע. האם מותר להכניס לדיר גם את הבהמות שנשארו לי משנה שעברה שלא הסרתי אותם? למשל, נולדו לי רק 3 חדשים שנה שעברה, אז לא עשיתי מעשר. השנה יש לי יותר, אז אני יכול לעשר, אני יכול להכניס גם את אלה משנה שעברה? והתשובה היא לא. מכאן לומד המשך חוכמה. הדור שלנו, בעלי מומים ותמימים, זה אותו הדור. אבל הדור הקודם, זה לא קשור אלינו בכלל, זה דור אחר לגמרי. זה דור אחר לגמרי. אומר הרב דינר, המעלה של האתרוג זה, הדר באילנו משנה לשנה. היה לו קשר עם הדורות הקודמים, הוא עוד ראה איך נראים האתרוגים מהדור הקודם. כמה מעלה יש לאדם שזוכה לשמש את היותר מבוגרים, רואה את ההתנהגות שלהם, רואה את היראת שמיים שלהם, את האמונה התמימה שהייתה בדורות הקודמים. כמה מעלה יש לזה, כמה מעלה, כמה אפשר ללמוד. וצריך ללמוד, וצריך לחנך את הילדים שלנו, שיהיה להם קשר עם המבוגרים, כי מהם לוקחים את הקשר בין הדורות, שזה מעלה כל כך גדולה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, שדר באילנו משנה לשנה. נסיים בוורט נפלא שאמר פעם רבי יוסף חיים זוננפלד. כתוב, החלקה שכם ועמק סוכות המדד. אמר על זה רבי יוסף חיים זוננפלד, המינימום של סוכה זה שתי דפנות כהלכתם, והשלישית אפילו טפח. עכשיו, מה זה כהלכתם? המינימום זה 7 טפחים בגובה 10 טפחים. זאת אומרת שכל דופן זה 70 טפחים. 7 טפחים האורך של הדופן, 10 טפחים מינימום הגובה, אז זה 70 טפחים. 2 דפנות כהלכתן, זה יוצא 140 טפחים. והשלישית אפילו טפח בגובה 10. אז אם ככה כמה זה? סך הכל 150 טפחים זה המינימום של הדפנות של הסוכה. מה הגובה המקסימלי של סוכה? 20 אמה. וכמה המינימום של סוכה? 10 טפחים. כמה המינימום של השטח של הסוכה? 7 טפחים על 7 טפחים, שזה 49 טפחים. אומר רבי יוסף חיים זוננפלד, וזה מה שכתוב בפסוק בתהילים. החלקה שכם, את המילה שכם בוא נחלק. שין לחלק ל2 זה 150, זה השטח של הדפנות, זה מינימום 150. חף לחלק ל2 זה 10, זה 10 טפחים, זה הגובה המינימלי של סוכה. מם לחלק ל2 זה 20, זה 20 אמה, זה המקסימום של הגובה של הסוכה. ועמק סוכות, המדד. המדד בגימטריה זה 49, שזה השטח המינימלי של סוכה. החלקה שכם ועמק סוכות המדד, שבת שלום וחג שמח.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.